ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
חודש טוב. אני רוצה לדבר על נושא, קוראים לזה בעברית יפה נפיץ, כלומר נושא רגיש, ואני לא אזכיר שמות, אבל אני חושב שכולכם תבינו. היה פעם אדם, פעם, לא מזמן, נפטר 20 שנה בערך, קצת פחות. שהוא היה אדם אמן גדול ומלחין גדול וזמר גדול, וכבר בחייו, במיוחד אחרי מותו ובמיוחד לפני שבועות אחדים, יצאו נגדו על כל מיני עדויות שהוא התנהג בצורה לא הולמת. בלי להיכנס לפרטים, אתם יודעים, היום יש באופנה דברים שכמובן התורה כתבה אותם לפני 3,500 שנה, תורה שבכתב, תורה שבכתב, אבל היום הציבור נהיה יותר מודע לכל מיני דברים שיש להם כל מיני שמות שאני לא אזכיר אותם בישיבה, אבל דברים לא של חוסר צניעות, ההפך מצניעות, דברים חלקם חמורים מאוד. והאמת שיש על זה כבר מלפני הרבה שנים תשובה מפורשת של רב משה פיינשטיין. רב משה פיינשטיין באבן העזר כותב, אבל זה לא בדיוק המקרה הזה, אם כי הוא כתב לפי השמועה על אותו בן אדם. בדבר ניגונים שנעשו, שעשה אדם כשר, שאחר זמן נתקלקל, וסני שומנה, סני שומנה הכוונה ראה שמועתו, כלומר יש לו שם רע בדברים חמורים, אם יש לנגנם בחתונות. אז מה שפיינשטיין כאן נכנס לשני הסתגויות שאולי לא נוגעות אלינו, אחד שעשה אותם אדם קשר ורק אחר כך הוא התקלקר, כי בנושא שלנו גם אחרי שהוא התקלקל הוא עשה ניגונים, הוא לא הפסיק את הקריירה שלו מרגע שהוא יצא עליו שם רע בנושא של צניעות עם נשים. וזה לא שלהם, יש להם גם החתונות, היום יש מניינים על שמו, היום יש חצי מהתפילה ניגונים שלו בהרבה מאוד מקומות בציבור שלנו, גם בציבור חרדי המודרני. הוא היה מוזיקאי ענק. אמר לי פעם ראש ישיבה חשוב, שאלתי אותו מה סוד ההצלחה שלו. הרי מוזיקה די פשוטה מבחינה מוזיקלית אמיתית, לא מוזיקה מתוחכמת, אבל כמו נעמי שמר גם כן, זה לא מוזיקה מאוד מתחכמת, אבל זה מוזיקה שנכנסת ללב, תופסת אותך, וכאילו זה, אני תמיד אומר, זה כמו להבדיל, אין לחלפי הבדלות, זה כמו רב קוויגר. קוויגר הרבה פעמים שואל שאלות שאתה, איך אני לא שאלתי? זה כל כך מתבקש. שאלות מאוד עמוקות, אבל שאלות מאוד פשוטות. זאת אומרת, זה ממש, ממש, והרבה פעמים אמרו את זה אפילו על איינשטיין, שהוא הרבה פעמים ידע לרדת לרמה ולהראות לך במתמטיקה, כן? זה לא תורת היחסיות, זה דברים פשוטים, אבל תשאל, תעמוד על הנקודה. אז גם במוזיקה יש לפעמים מנגינות כל כך יפות, כל כך נעימות, אז הזכרתי את נעמי שמר כדוגמה, אבל יש הרבה, זה לא איזה משהו מאוד מורכב, מאוד מסובך. אז באמת אותו ראש ישיבה אמר שהזמר הזה, הוא ידע ללמוד פשט לחדודי, ידע ללמוד פשט בעשה עיניי על הערים, הוא ידע ללמוד פשט, הוא למד פשט נכון, זה כנראה הייתה הכוונה דוד המלך או רב שלמה הלקבץ. מוזיקה זה שפה, זה תרגום, זה תרגום של יסוד מילולי רעיוני לשפה נוספת שקוראים לה שפת ה... שפת המוזיקה, שפת השיר, שפת המנגנון.
אני רוצה להגיד שלגעת ללמוד גם פשט,
זה סתם, זה לא נוגע לנושא באופן ישיר, הוא היה גם בלימוד, הוא לא המשיך את זה הרבה, אבל הוא למד בישיבות המובילות בארצות הברית. וסיפרתי עליו, אני חושב, גם סיפור, שכמעט... ברוך הוא שבחה עליו, זה גם נכון, אבל יש עליו סיפור ש... הוא הגיע לליכוד, והיה לו שם כתלמיד, חסידים כאלה, כן, חבר'ה קצת היפיס, כאלה זרוקים וזה. אז אחד מהם הכרתי, הוא סיפר את הסיפור. גם כעילוי גדול היום, הוא ראש ישיבה באמריקה, עילוי הוא. גם היום הוא טיפוס היפי קצת, הוא לא צעיר כל כך. אז הוא סיפר את הסיפור שהוא היה מגיע באלול, וכמובן כדרכו היה מגיע בשעות מטורפות, לפנות בוקר או באמצע הלילה. אז הוא מגיע באמצע הלילה והוא מסתכל על הבחור הזה שהוא תלמיד שלו, שהוא מקורב אליו, ואומר לו, ינקלה, מה זה קצות? בסדר, קח את הקצות, בוא נשוט באגם. ליקווד קוראים ליקווד, כי יש שם אגם, ליק. בוא נחל לשוט באגם. טוב, שוט באגם, אפילו מכונית לא הייתה לו. זה, נלך ברגל, נלכוד. לא היה לו בעיות טכניות כל כך. הוא היה אמן, אמן בנשמתו, אמן בנפשו. זוכר שמעתי לידו פעם בליל שבת בטיש במאה שערים, שעה מאוחרת אצל ברנך. ראיתי אותו, איך הוא לומד את האווירה, איך הוא סופג את, את הקרמה, את כל הזה, ואחר כך יצא איזה שיר או שניים שאמרו שזה במה שם. הבנתי קצת את הקשר. אני לא מוזיקלי כל כך, אבל אני מרגיש קצת מוזיקה. יש לי שמיע די טוב. סליחה, לא, לא הולך גם להתקן אותו. לא מתכוון להתקרן. מה?
תרצו את זה אז, שזה כיף.
אז והיום התגלו הדברים. היום זה הפך להיות למשהו הרבה יותר חדשותי, כמובן.
כן, מפורסם עכשיו שיש...
כן, לפני שבועיים היה בעיתונות הזה. היו כמה עדויות חדשות. בכל אופן, דברים עוד יותר אומרים, בסדר. על כל פנים, אז... אתה ראית אמן בפעולתו, מקשיב, סוגר את העיניים, מאזין, מאזין שם, כן, יצא לנו איזה משהו אחר. בכל אופן, הוא היה גאון במוזיקה, בדברים פשוטים, אבל זה היה נקרא, באמת, זה נחמד מה שאותו רשיבה אמר לי, הוא למד פשוט. בקיצור, מה הוא עשה בליכוד? אז בשלוש בלילה שמה, באלול, אז הוא לוקח כמה חבר'ה, והולכים לאגם, מהישיבה לאגם זה הליכה של 20 דקות, בסדר, מדברים, לא משנה. פה לפעמים מוצאים שם איזו סירה, אין מי שיזכיר את זה, אז לוקחים את זה בהשנה, זה לא העבירה הכי חמורה שלו, עשו את זה גם בצבא הרבה פעמים. בכל אופן, לוקחים בהשנה את הסירה, יוצאים לזה, ואז הוא אומר לה, תלמיד הזה לאותו אילוי צעיר, ינקלם, אומר, הוא אמר לו, תביא איתך את הקצות. הוא אומר, עכשיו, תפתח את הקצות, איפה אתה אוחז? סימן רשבר, נדמה לי ששם הקצות מדבר על הנושא של אפקר. אפקר זה הקנאה, או אפקר זה הסתכל, לא יודע מה היה הנושא המדויק, נדמה לי שזה היה הנושא, לא יכול לו רשבט. בכל אופן, זה... הוא אומר, עכשיו תקריא את זה, תקריא את הקטע, לא קטע כל כך גדול, קטע טוב, קצות קלאסים, הוא מקריא את זה, מקשיב, הוא אומר, תקריא את זה שוב, הוא מקריא את זה שוב, פעם שלישית, תקריא את זה עוד הפעם, פעם רביעית, לא, תקריא את זה עוד הפעם, עוד הפעם, שים לב על כל מילה. פעם חמישית הוא אומר לו, גם היה מוזיקלי, הבחור, נסה לשיר את זה. נתקע את זה בקצור. אז הוא כבר היה אמור, מה, 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 מה כוונתך? מה, מה בדיוק אתה רוצה ממני? מה, מה שאני אעשה? מה, מה אתה חותר? אז הוא אמר לו, מה, אתה לא מבין? הקצות זה מכתב אהבה בכנסת ישראל לקדוש ברוך. או בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. זה הקצות. אתם שומעים איזה חסידות לידאית. הרב חיים. הוא אומר, כשקוראים מכתב אהבה, כשהחתן כותב לקלה מכתב אהבה, אז קוראים את זה שוב, ושוב, ועוד הפעם, וזה משהו שחודר ללב. זה מה שצריכים לעשות באלול. זה רציתי להראות לכם מה לחשוב באלול, ואז הוא הסתלק כלומת שבא. אדם כזה לא יכול להיות כולו רע, כן? הוא לא יכול להיות כולו תמם. אבל, הוא לא... כאמור הוא לא היה קשר. אז אני רק אומר שמושה פה, מושה פיינשטיין, אני כבר נשאל על זה בשנת תשי"ט, זה 1959, הוא היה אז בן 30, אני חושב, בערך, משהו כזה. ואז הוא שאל אותו, שעשה אדם קשר ניגונים, אחרי זה אני אתקלקל. אבל אני רק מדגיש שרמושה פיינשטיין לא קיבל את השאלה נכון, או שהוא לא העריך נכון את המציאות, הוא עשה הרבה ניגונים גם אחרי שהוא התקלקל. אולי את הניגונים הכי טובים עשה אחרי שהוא התקלקל.
איך יודעים שהתקלקל?
ככה אמרו לנו משהו. אתה שואל אותי שאלות שאני לא יודע לענות עליהן.
אנחנו שוחטים באדם שאנחנו בכלל לא יודעים שזה נכון.
טוב, בסדר, ככה הייתה הצגת השאלה. מי שהציג את השאלה, כך הציג אותה, ואם הוא לא יתקלקל, זו שאלה לא נכונה, אבל העיקרון של השאלה הוא נשאר של עיקרון נכון. אני גם כן, אני לא הולך לדבר על הבן אדם בפועל, אם הייתי הולך לדבר עליו בפועל, הייתי מזכיר את שום. אתם יודעים למי הכוונה, אבל אני לא הולך לדבר עליו, כי הנושא זה לא הבן אדם, הנושא זה הרעיון, ההלכה, העיקרון. אז הוא כותב ככה, בדבר אחד שהיה בן תורה בחזקת קשרות כמה שנים, אגב הוא כן בר במשפחה רבנית מאוד מפוארת, הסבא שלו, אני חושב, הסבא רבא שלו היה רב ראשי של המבורג או ברלין, זאת אומרת מהמשפחות הרבניות החשובות ביותר, אבל לא נשארו הרבה שם, אבל משפחות הרבניות הרבניות יראות שמיים החשובות שהיו ביהדות גרמניה בעבורות האחרונות. היה בן תורה בחזקת קשרות כבר כמה שנים, והוא מנגן שעשה ניגונים על שירי קודש ושירי חתונות, והורגלו כמה בני תורה לזמר אותם בשמחות של מצווה. ואתה אין שמועתו טובה, זה ביטוי חזלים, אין שמועתו טובה שבנם, זאת אומרת יצא לו שם מפוקפק, כן? שמכנס בחורים ובתולות יחד מזמר לפניהם. אוקיי, זה דבר קטן מה שמשימים אותו היום. אבל שהוא הופיע בפני ציבור מעולם. זה כאילו דברים ש... איך אומרים? הרבה יותר קלים, אבל גם זה לא רואה. ושואל כבוד תורתו, אם מותר אתה לזמר ניגוניו שעשה תחילה כשהיה בחזקת קשרות? זאת אומרת, משה פיינשטיין רומז שמה שהוא עשה כשכבר לא היה כשר, אז הוא לא מדבר. מדבר, מה קורה כשעשה בחזקת קשרות ועכשיו כבר לא. לעניות דעתי אינו רואה בזה שום איסור, כיוון שממה שעשה בקשרותו. וראיה לדבר, מה שלא אומר סתם, דרך כלל עיניו צופיות על כל השס, כל התורה כולה. וראיה שרמצינו בתקנות יוחנן כהן גדול שנקראו על שמו בסוף מעשר שני תקנות, ויש הרבה מהמפרשים שסוברים שהוא אותו יוחנן כהן גדול ששימש 80 שנה בכהונה גדולה ובסוף נעשה צדוקים. ואף על פי כן היום אנחנו מייחסים את זה עדיין לתקנות יוחנן כהן גדול.
עכשיו נראה יותר
פשוטה, יש משניות
בשם
רבי משהו מבריע. כן, הוא מביא את זה. אין משניות, יש משניה. עיין במלאכת שומרון, ואף ששם לא היה אפשר לבטל לתקנות הגדולות שתיקן, התקבלו בכל ישראל, ונעשו הלכות קבועות, מכל מקום לא היינו צריכים לקרוא את זה על שמו. אלמה, כיוון שתיקן אותם בקשרותו, אפשר אפילו לקרוא על שמו. אף שאתה הוא רשע ומין, כיוון שנקרא על השעה שהיה קשר. אז מילים אחרות, לקרוא על שמו זה הפירוש לתת לו פרסום, גם על המצב המקולקל שלו, המצב החדש שלו. ויש לו, לאותו אדם שאנחנו מדברים על הפרסום אדיר, יש מניינים על שמו, יש בתי כנסת שלמים שהם, כך הם מפרסמים את עצמו. אז הנה, תגיד. אברהם, כלומר, למרות האמור, הרמב״ם כותב שהוא יוחנן כהן גדול שהיה אחר שמעון הצדיק. אז כתב הכסף משנה, לפוקה שלא נאמר שהוא אותו יוחנן כהן גדול שנעשה צדוק לבסוף. אז לפי הכסף משנה, בהבנת הרמב״ם, אולי יש ראיה הפוכה. שאם אדם היה בסדר ואחר כך נעשה צדוק, אז דווקא לא ראוי לקרוא דברים על שמו, מתכוון לפרסם אותו, לתת לו מה שנקרא אגב. מקובו מסתבר שאינו משום שסובר הרמב״ם שהיה אסור לקרוא על שמו, אם היה אותו יוחנן כהן גדול שנעשה צוקר בסוף, שאין לנו לעשות מחלוקת בחינם. בקיצור הוא אומר, גם הרמב״ם יסכים כנראה שאפשר לקרוא את התקנות על שמו, אף על פי שנעשה בסוף יום הצדוקים. הלאה, וגם מצינו, כאן הוא מבין מה שאתם ציינתם, מאמר באבות פרק ד' משנה כ' באלישע בן אבויה, אף שזה עושה לו כבוד וזיכרון גדול, משום שאמר את זה בצעירותו כאשר היה קשר.
אז המתשובה בסוף המאמר
של מאיר. תראה, מאיר גם לפני שהוא עזב בתשובה למד את זה. אז זה באמת מבין, מאיר רימון מצא, תוכו אכל וזקיפתו זרק. אבל אנחנו יודעים שאין הלכה כמו רב מאיר, כי אין אנחנו יכולים לרדת לסוף דעת. אני מתכוון לומר, רב מאיר היה משהו מיוחד. אז אנשים מאוד מיוחדים יכולים להפריד בין התוך והכלבה. רב מאיר היה כזה. בסוף, כשהוא מת, אז אמר למר, דומני שרבי עשה תשובה. כך מדומני, כך מדומני, שזה על השוק.
אבל בעצם המשנה שזה, משנה שאומרת בצעירותו.
כן.
כי הוא מדבר על לימוד של דף מול לימוד של
של הסגרים, אז מה נראה לו, איך נראה לימוד של בן דף שמה אחת שלה, אם הוא בן אדם מקומקן, לא פחד שהתורה שלו קולקרת. זה עוד לא מוגדר, אנחנו ננתח את זה, אבל כיוון שיש לנו תשובה מפורשת של ענק כמו למשה פיינשטיין, אני רוצה ללמוד יחד איתכם את התשובה בפני מחי, זה להיכנס לטעמים, גם הוא נכנס קצת בהמשך לטעמים.
אם נאמר שהנשם הנבואה חזר בו, אז הוא לא חכר על הנושא שלנו, הוא חזר בו.
טוב, אבל אנחנו לא מקובלים כאן, אנחנו לא מסכימים, קוראים לו אחר. עובדה שלא מסכימים. אז לפי רבי משה פיינשטיין, קוראים לו אחר על הדברים שהוא אמר אחרי, שהוא קיצץ בנטיות. קוראים לו אלישע בן אבויה בפרקי אבות לפני שקיצץ. לא פוסקים, זה אחד מהדברים שאין הרכה כרמת. ולבד זה הוא מוכרח, כן, כל המקור לאסור לטעם הרמב״ם בספר תורה שכתבו מין, שיסרב. ספר תורה, אין לך דבר יותר קדוש יותר מספר תורה, אבל אם האדם שכתב את זה הוא מין, אז יש לסרוף. למה? אז הרמב״ם הסביר שהוא כדי שלא להניח שם לאפיקורסים ולא למעשה. זאת אומרת, לא לתת להם מעמד, לא לתת להם מה שנקרא סמכות. זה סוג של גזרה. זה סוג של, אולי זה דורייתא, אבל זה משמע שזה גזרה. יש גם גזרה דורייתא. יש פרשנים שזה שבשר בחלב זה אסור, והנאה זה גזרה מדאורייתא, אבל זה גזרה. ואז זה ברור שבנעשה מומר אחר שכתב ספר תורה, והוא כתב את זה כשהוא היה לא מומר, היא קשרה ממש, אף לקרות בו. בפתקי תשובה. אבל כמה שכתב כשהיה בקשרותו, הרי הנחת השם לזמן קשרותו, אין קפידה. אז ממילא גם בשאלה שלפנינו, כיוון שהוא כתב את השירים כשהוא היה קשר, אז אפשר להשתמש בהם. צריכים לפי זה לעשות גם רשימה, לחקור איזה שנים הוא התקלקל, ומתי נכתב שיר זה, מתי נכתב שיר זה, זה עבודה לדוקטורט.
וגם המקרא התקלקל.
טוב, זה לא עבודה קלה כל כך. בקיצור, אני לא אקרא את כל התשובה שלו, אבל הוא אומר, בכל אופן, לגבי קידוש שמות, היה צריך לגנוז את זה, הרי בקיצור, יש לנו פה מקום להבדיל בין זה לספר תורה. כך הוא אומר, הוא בעצם מסופקני, כאן זה כבר נוגע לנו יותר לפי להסתייגויות שהצגתי. בעצם מסופקני, אבא ניגונים שעשה אחר שעשה נשומני, זאת אומרת, רומו שידע שהוא עשה ניגונים גם אחר כך, רק הלך והתפרסם, אם הם ניגונים קשרים שהם בהם קלות שרואים לנגנם, אם יש לזה עניין הנחת שם למעשה רשעים, זה מסתבר רק בענייני קדושה ככתיבת ספר תורה, שהוא חשיבות גדולה שהנחת שמם בדבר קדושה, הוא אמר הרמב״ם, אבל בענייני חול, מוזיקה, אין בזה שום חשיבות במה שיש שמם עליהם, ואין לאסור. וכמו שפשוט שמותר להשתמש וגם לקרוא שמם על עניין חידוש ברפואות ומשינס, כן, המצאות טכנולוגיות, וגם לקרוא שמם על ענייני חידוש אחרים, אף על פי שזה גנאי להניח שם וכבוד למקור סיב, אז הוא אומר זה רק בענייני קדושה ולא בענייני חול. וכן, גם הניגונים לעניין זה הם ענייני חול, אין להם שום קדושה, זאת אומרת, מבחינת הלכתית, אלא ניגונים קדושה. ולכן אף שעשו לנגן בניגונים אלה דברי קדושה, אפשר אין להחשיב שהוא הנחת שם להרשב דברי קדושה, כשבעצם ניגונים שחידש הם בן קדושה. זה סתם רעיון מעניין, אפשר להתווכח עם זה, זאת אומרת, האם מותר לאדם, טוב, אולי זה יחשוב על זה, מותר לנגן לאדם בשירותים, במקלחת, כן, מותר לו לשיר בלי להגיד את המילים, אני יודע מה, את הנעימות של ראש שנה, של, שהם חוברים ומיועדים לפסוקים או לתפילה וכיוצא בזה. אז רואים פה רבי פיינשטיין, לא, זה לחוד, זה לחוד, הניגון הוא ניגון. המילים של הניגון שחיברת אותם, זה כבר הופך את זה לקודש. וכן, אף ניגונים האלה שעשה אחד שעשה נשומני, כלומר ששמועתו רעה, נמי יותר נוטה שאין לאסור לנגן בהם, אבל הייתי אומר, רבי משה פיינשטיין מסכם, שבין תורה ובעל נפש ראוי להחמיר. עכשיו הוא אומר עוד דבר מעניין.
זה מה שעשה אחרי שעשה
נשומני. כן, כן, כן. טוב, תכף. והנה בעובדה זו שסני שומני אינו בענייני כפירה ומינות, אלא בענייני קלות ראש לנגן בפני בחורים ובתולות יחד, שעדיין אין לחשיבו כמין ואפיקורס בגלל זה, ואף לא כמומר לתאבון, רק לדבר אחד, דקלות ראש פיצותי עבריה לתאבון, מסתבר שעל אדם כזה אין למלך שיהיה דין וחיוב שלא להניח שלא ולמעשה. ועד רבה, ברור שהספר תורה שיכתוב איש כזה כן יהיה קשר. למחרות הוא מבדיל פה בין מומר לאחיס למומר לתאבון. ואנחנו בהרבה דברים מכירים במומר לתאבון, זאת אומרת, היצרו תקפה הוא לא עומד בעיצו. מפרש ברדווז, שכתב על אחד מהקראים, שכתב ספר תורה, ובעצם היה מותר גם לקרות בו, אם בטוח שזה נעשה כתיקון חז"ל, ואף ידוע שכתבו כדין וכו', כי כי לפי על הדבר זה מומרים לתאבות.
זה בז הקדום כמובן.
מה?
הקדום, בז הקדום.
דוד בן זמרה.
פרשן
ירושלים. פרשן, לא. לדבז, פרשן ירושלים. הוא היה רב של צפת. הרדבז היה רב של מצרים. הוא חי לפני 500 שנה. שוט רדבז. תקופת מעבר בין הראשונים לאחרונים.
כן, כל שם. הוא
אומר העין ברדבז, הוא לא נכנס לזה, אבל הוא אומר מומר לתאבון שמאמין קדושת התורה, קשה לקרות בו, כל שכן בעבריין רק לדבר אחד לתאבון, וכאשר הספר תורה שיכתוב. וכן כל שכן הניגודים שעושה שרשאים מנגן בהם, ואין לחמיר. אם סעדי שומנה גם לענייני כפירה, שהוא מומר, מומר הכוונה שהוא עקר את זה לגמרי כאילו מהתורה, אז בעיה יותר, ואז מסתבר לאסון, לפחות לבני תורה בני בעלי נפש. זו התשובה של רמשה ונשטיין, וכמובן רמשה ונשטיין הכיר גם את המציאות בארצות הברית, ויכול להיות שהוא הכיר גם את האדם באופן אישי. על כל פנים, זה מסמך מאוד חשוב בקשר לנושא הזה. עכשיו אני רק רוצה לציין שני דברים שאני יודע, לא בתור פסק, אלא בתור מעשה, שאחד, כאשר הוא נקבר בהר הזיתים ב-1994, אז רב אודנר כבר לא היה בחיים, אבל חתנו שהוא ממשיך דרכו, רבי נתן דוד, היה בלוויה. זאת אומרת, זה מראה שהוא יהודי הרבה יותר מחמיר מהרב אודנר. זאת אומרת, הם החשיבו אותו. עוד אני יודע, זה אני זוכר מנעוריי, כשהרבי מאמשינוב, לא הנוכחי הקודם, שהיה צדיק יסוד עולם, היה מתחם גדול, היה באמת איש קדוש. אז הוא ממש קירב אותו ואת תלמידיו. הם היו שם בישיבה והכל. אז יש פה בעצם תופעה הרבה יותר מורכבת. מישהו הזכיר פה מה שכתב על השואה, כל מיני דברים. יש לו סיפורים, מעשים, חלקם מאוד יפים, נוגעים ללב. הבן אדם הזה קירב הרבה רחוקים. מצד שני, הוא קירב יותר מדי נשים, באופן שאסור לקרב. אני מתכוון לומר, לא יודע, מתכוון לקרב, או זה היה התאווה שלו, אבל כל פנים הוא עבר עבירות. אגב, חלק מהעבירות האלה לפי הרמב"ם בספר המצוות, זה יארג ואל יעבור. זאת אומרת, לא תקרבו לגלות ערווה, אז משמע מדייקים הרמב"ם בספר המצוות, שכל אותם דברים שהם אביזריות, עריות, גם עליהם יש יארג ואל יעבור. זאת אומרת, זה עבירות לא פשוטות, עבירות מאוד מאוד חמורות. אבל זה ודאי שזה נקרא בדרך כלל, 99% מהמקרים האלה נקראים, מה שנקרא, חוטא לתאבון. לא להכיס, אלא לתאבון. זאת אומרת, זה תאווה של אדם שהוא לא מתגבר עליה, ואנחנו מתייחסים יותר בסלחנות, אנחנו מתכוון, חז"ל, התורה מתייחסת לסלחנות, לעבירה לתאבון, יותר מה שעבירה להכיס. יש באמת מחלוקת גדולה בקדמונים, אני חושב שזה מחלוקת בחז"ל, אם אכן שהאדם הראשון זה היה להכיס או לתאבון. כל זה מה שעושה לתאבון. כי איך הלשונות שם בפסוקים, נחמד למראה וזה, ותאווה לעיניים, בקיצור, משהו שמדברים שבעל תאווה. אם כי במדרשים, כאן מלמד שהוא כפר בעיקר, ועוד כל מיני, זה מחלוקת מעניינת, מהו החטא הקדום שאנחנו סובלים ממנו עד היום. אבל זה מכת מחצו של עולם, כך כתוב בחז"ל, כן, תמחץ ותרפא, זה עתיד לבוא. בינתיים נגזרה מוות לנשות בגלל החטא. זה לא, חברה לתאבון זה לא שזה משהו שאפשר לזלזל בו. אבל לעניין אפיקורס, זה לא אפיקורס. כי ההבדל העקרוני בין אפיקורס שזה להכיס לתאבון, שזה לא יקרה להכיס, זה מפני שאפיקורס, משמע ברמב"ם, ביוקים לקרי אמונה בהקדמה לחלק, שהוא שם מרחיב, לא מה שיש בסידורים. שם יש את זה בעריכות. אז משמע שאפיקורס המשך הוא לא בכלל ישראל. הוא לא נחשב ליהודים מבחינה רוחנית. רוחנית, ערכית, תרבותית. אפילו אם אחד מעיקרי האמונה הוא לא מאמין. לא מאמין, אבל הפשט לא מאמין באופן ש... הוא בעצם לא מאמין. אגב, יכול להיות שוגג, אבל זה לא יהיה לתאבון. הפשט זה הוא לא מאמין. זה לא בגלל תאבון. אתם יודעים, יש שלושה מצבים. יש להכיס שהוא בא להרגיז את הקדוש ברוך הוא. יש תאבון שהוא עושה את זה בגלל שיצרו תוקפו. יש מצב שהוא פשוט אדיש לזה. זה לא... הוא בכלל לא מתייחס לזה. הנושא הזה לא בסדר יום, לא באג'נדה שלו. אז גם זה נקרא אפיקורס. גם זה נקרא אפיקורס. גם תינוק שנשבע לפי רב חיים, אם הוא לא מאמין בעיקר אחד, אפילו גם בעיקר האמונה, הוא נקרא אפיקורס. אבל בכל אופן, לא ניכנס לזה. כאן אנחנו מדברים ודאי על מקרה קלאסי שזה ליתר. עכשיו, אני חושב, לפחות, גם אם מה שמשה פיינשטיין מסכם זה יותר, וגם עם העובדה ששני האנשים שאני מכיר אותם כגדולים בתור מעשה רב, אני אומר את זה בתור עדות אישית, שכיבדו אותו, כיבדו אותו בחייו, כיבדו אותו אחר מותו, והם היו אנשים חכמים, אני לא מאמין שהם לגמרי לא שמעו על ההתנהלות שלו, אבל ראו בו משהו עוצמתי, הוא היה אדם עוצמתי מאוד, משהו לשם שמיים, משהו שהוא קירה, הדבר הזה נגע לעוד אנשים, יש כמה וכמה וכמה, אני לא אזכיר שמות, אנשים שקירבו ואנשים שעזרו וסייעו והשקיעו, והם נכשלו בדברים כאלה או דומים להם. אז זו אותה שאלה, זו אותה שאלה, איך אנחנו מתייחסים לתורתם? זה ודאי שהם חוטאים, זה ודאי שלא ראוי להתחבר אליהם באופן אישי, אבל איך אנחנו מתייחסים לתורה שלהם? אנחנו מדברים על דבר יותר קל, לניגון שלהם. וזו שאלה עקרונית מאוד יסודית. ספר תורה שכתבו מי? לא כתבו ספר תורה שכתבו החוטאים. אם כי לא נשלם על זה הרבה כסף. ספר תורה נבחן לפי יראת שמיים של הסופר. זאת אומרת, ספר תורה שכתבו חוטא, אז הוא יעלה הרבה יותר זול מאשר, אבל יהיה קשר, אם הוא נכתב כדאי.
אני
חושב שאני
כתב שבנייני קודש לא.
מה?
אם משם משהו
בעולה,
השאלה,
הוא
יכול לקחת את הניגונים שלו, לא
לנהיג בשם. כן, אבל אחר כך, כשהוא כותב, אז משהו שהוא בכלל אומר שכל מה שדיברנו עד עכשיו זה היה במין ובאפיקורס. יכול להיות ש... תראה, זה ברור, זה ברור שיש פה מושג גם של חילולה שם. וכאן העולם הוא צבוע. העולם מלא צביעות. וכל הדברים שהיום מדברים עליהם הם היו... הם לא חדשים. רק מה, בגלל שבהוליווד, או אני לא יודע מה, הבוהמה בתל אביב הולכת בעקבות הוליווד, אז החליטו לעשות מזה מלחמת עולם, שזה בסדר, אבל הם ממשיכים להיות צבועים, כן? אז אני אומר, אבל זה מגדיל את חילול השם. אני מתכוון לומר, אם אתה עושה מניין על שמו, והוא ידוע איך אומרים, כעבריין בולט בתחום שהוא היום מאוד מאוד, מה שנקרא, פופולרי לגנות ולהסתייג ממנו. זה כן מגדיל את החילול השם גם אם זה לתאבון. זאת אומרת, בנקודה הזו אנחנו כן מתייחסים למציאות שיש פה חילול השם. אז לגופו של עניין, אין בזה איסור. או מישהו לא יודע ומנגן את הניגון שלו בלי לדעת אפילו שזה הוא, או בלי לשמוע על השם הרע שלו. סתם יש מקום לאור התשובה של משה פיינשטיין להכיר. אבל ככה זה חילול השם. מאידך גיסא, אני רוצה להוסיף פה משהו שמשה פיינשטיין לא כותב, וזה נכון, וזה אני מביא בשביל זה את חתנו של הרב וטנר, שבדרך כלל את כל הדברים לא עשה על פי המסורת שהוא קיבל מהרב וטנר עצמו, הוא למד גם בחיים דבר. ורבי בן שמעון שהיה ממש מלאך, היה קדוש עליון, אם האנשים האלה הכשירו אותו והתחברו איתו ונתנו לו גיבוי, אז כנראה שהיה בו איזה כוחות עצומים שהם, ואני יכול לדמות את זה להבדיל, כן? לדוד המלך. דוד המלך נכשל בדברים האלה. אלא מה? יש הבדל עצום. דוד המלך אבל חזר בתשובה באופן הברור ביותר. דוד המלך הקימו לו של תשובה. האיש הזה לא חזר בתשובה בפומבים, אולי הוא חזר בתשובה חזקה עליו, שאם אנשים גדולים כמו הרבות נרבי נתן דוד, עם שמו ורבי, נתנו לו כל כך הרבה כבוד, אז חזקה עליו, שהוא אפשר להגיד עליו מסתמה מה שרב מאיר אמר על אלישע בן אבוי. כן, כמדומה. אבל בכל אופן, לא, אני מתכוון, זו שאלה גדולה, איך הם מתייחסים לחוטא, שמצד שני עשה דברים עצומים. ואני אומר שוב, זה נפקא מינה לעוד כל מיני אנשים שאנחנו שומעים עליהם ומכירים אותם בחדשות וכו', ולא אפרט את שמותם, שגם אצלם יש לפחות שלושה אנשים מפורסמים שאתם מכירים שיש בהם את הבעיה הזאת. אז שאלה, איך לאכול את התפוח אדמה הלוהט הזה? איך לאכול את התפוח
אדמה? מה שכתוב שמתלמיד חכם שעבר ואמר לה, לא לערער
לאחריו
בבוקר, כי חזר בתשובה.
כן, כן, חזר בתשובה. אדם שחטא ברבים, אז ההלכה שהוא צריך גם לחזור בתשובה. כן, זה לא אומר שהתשובה שלו היא לא תשובה אם הוא חזר ביחיד, אבל זה לא התשובה הראויה. זה לא התשובה, אבל אנחנו מדברים על משהו שיטתי, לא חטא חד פעמי. שם הגמרא מדברת על חטא חד פעמי. אדם שהוא דבוק בחטא הזה, אני לא חושב שעל זה הגמרא מדברת. זה כמו רב הונא אומר, אדם שחטא ושנה, זה נעשה לו כבר כהיתר, והוא כבר גם התשובה שלו היא בעייתית.
ואני גם שאומר שמספיק
שיצא
לו שם.
סליחה?
ואני שאומר שמספיק
שיצא
לו שם, כל
השאלה
שלו.
כן, 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 זה הרי מה שהרמב"ם אמר, שזה נותן שם לא לשם.
לא, ההתחלה, יש עליו שם שלילי, שם רע. יצא לך שם רע, ואף על פי כן, למרות שאין בית דין אין כלום, אז כבר אדם בשאלה
הזאת. הדבר כזה אין בית דין. יש פורום תקנה אולי, אבל אין בית דין על דבר.
לא, למה שם יהיה בית דין?
כי באיזה, הם לא מקימים בית דין הדברים, כי בית דין יש על דיני ממונות, דיני איזה, או דיני עונשים, או דיני כנסות. הדבר כזה, בית דין זה לא פורום לברר שם רע או לא.
פורום תקנה
אין לו דין בית דין, פורום תקנה זה פורום תקנה.
יש לו כוח, אני יכול להגיד שאולי פורום תקנה? ברגע שמורים לבין אדם הזה הסבא.
תראה, אם אנשים חשובים ואמינים ותלמידי חכמים וירא שמיים מחליטים על משהו, אתה לא יכול להתעלם מזה. אבל יכול להיות שהם אנשים פיקחים, יכול להיות שהם אנשים עם אג'נדה מסוימת. אני, שוב, אתה מושך אותי מחוץ לנושא. אני לא יודע מה להגיד על פורום תקנה, אבל בכל אופן, אני מכיר לפחות אחד מפורום תקנה, שאני מכיר אותו כאיש, בעצם אישה, די בעייתית. די בעייתית, אבל תשמע, יש לנו רב ליכטנשטיין, שזה צדיק יסוד עולם. צד שני, רב ליכטנשטיין, יהיה ידידי תמים ש... אני לא יודע, אני לא, אין לי, כיוון שמשכת אותי בלשון ואתה מחיים אותי לדבר על פורום תקנה, אני לא יודע. אבל גם בית דין אתה תמיד תוכל לטעון דברים מהסוג הזה. אבל זה לא בית דין, זה לא בית דין, פורום תקנה זה לא בית דין. הם לא מתיימרים גם להיות בית דין. הם לא מתיימרים להיות בית דין. תראה, יש מושג של תקנת הקהל, תקנת הציבור, שעל זה יש בית דין. ובדם מדברים על זה, אבל מבחינה הלכתית יבשה על דברים כאלה אין בדם. תראה, במשנה הראשונה סיידי, על מה יש בדם? לא על דברים כאלה. מוציא שם רע על מישהו, והוא בא לתבוע ששמו לא רע, אלא כן טוב, אז זה אולי יש כן בדם, זה כבר מזיק, זה קרמה, אני לא יודע, זה אולי כן.
כמה חפשות אבל יש?
מה?
כמה חפשות אנחנו מוציאים שיש? היום כל אישה שנייה מוציאה את הפשע מישהו. איך
ברגע שיוצא לב
שם רע,
זה צריך
כבר להאמין
בזה. טוב, 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 זה צריך באמת שיקול דעת וחוכמה להעריך עד כמה יש ממש בהקפשה הזו או לא. זה ודאי. ברגע שיש לך שורה שלמה וקלה זה לא פסיק, הגמרא מדברת על קלה. מושג של קלה וסדר שבונה הפשוט זה בנוי באמת על מספר האנשים ועל נאמנות ספירה של האנשים. אתה מבין? זה ודאי שהיום יש מציאות הרבה פעמים שאישה רוצה לחסל חשבון למישהו וממציאה סיבות. זה דברים כאלה קורים. אבל אנחנו מדברים במקרה שהעניינים האלה הם ספירים. עכשיו, אני רק רוצה לציין כמה מאמרי חז"ל. כתוב במועד קטן, מסכת מועד קטן, דף י"ז עמוד א', אף בדין שסרח, אין מנדים אותו, אלא אומרים לו, יכבד ושב בביתך. זאת אומרת, משאירים אותו מתפקידו. אבל נידוי זה דבר ברור. נידוי הכוונה, אתה לא יושב על במותיו, אתה לא מצטט אותו, אתה לא מתייחס אליו, אתה לא נותן לו עלייה לתורה, אתה לא מצרף אותו למניין. יש, נידוי יש הלכות. אבל כתוב עלה, חזר וסרח, מנדים אותו. אז מנדים אותו. וכלומר אנחנו מבחינים בין מה שנקרא מעידה חד פעמית לבין אדם שנכנס לדרך חיים. עכשיו יש עוד גמרא מעניינת, תלמיד חכם ששמועתיו רעות. שמועתיו רעות הפשט שיצא עליו שם רע, כן? זה גמרא בברכות. אז השאלה אם אפשר להביא דבר תורה ממנו, אז על זה הגמרא אומרת, אין דברי תורה מקבלים טומאה. אבל שם מדברים על דבר ש... שם מדברים על עבירה שהיא חלקה אפילו כנראה שוגג אונס על אדם שראה קרים. אין הוא ילער בדברי טומאה וראה
קרים.
כן. כנראה שהוא היה קצת שקוע בענייני ערבה. וראה קרי, עכשיו קרי זה טומאה. שאלה אם יש טומאה על הדברי תורה שהוא אמר במצב כזה, או בעקבות מצב כזה, או קשור למצב כזה. אז על זה כתוב, אין דברי תורה מקבלים טומאה. וכאן אני רוצה קצת להרחיב ברמה פילוסופית יותר את הדיון הזה. איך אנחנו מתייחסים בארץ למשל, היו על זה הרבה ויכוחים ציבוריים למוזיקה של נאצים. היו שני מלחינים ענקיים שהם היו נאצים, אחד עוד לפני הנאצים, אבל הוא היה אחד מהאבות המייסדים של, של הגישה הנאצית, זה היה ריכרד וגנר, ונחשב למלחין ענק, והיה אחד בתקופת הנאצים, ריכרד שטראוס. כן? היו גם הרבה אחרים, היה פילוסוף, היידיגר. היידיגר היה פילוסוף ענק, הייתה לו תלמידה בשם חנה ארנדט, יהודיה, סתם מצב מטורף, כן, ושהיא ברחה ממחנות ההשמדה ברגע האחרון, והיידיגר היה נאצי, ואף פעם גם לא חזר בתשובה, והיה פילוסוף ענק. היה פילוסוף ענק, היה מייסדים של אסכולות שלמות בפילוסופיה. כן, כן, טוב, הוא לא היה נאצי פעיל, הוא לא, אבל הוא תמך באידיאולוגיה הנאצית. אז איך מתייחסים ללמוד פילוסופיה של אדם כזה, או לשמוע מוזיקה של וגנר או ריכרד שטראוס? זה דומה, להבדיל, זה דומה, האם אין דברי תורה מקבלים טומאה, הכוונה, האם אנחנו מבדילים בין היצירה שהיא בת שמיים בדרך כלל, זאת אומרת, אנחנו עדיין מאמינים שהיא יצירה של אדם גאון היא משהו שהשם יניק לו, כן? אבל במיוחד במוזיקה, שזה משהו מאוד אבסטרקטי, מאוד מופשט, הכישרון המוזיקלי, זה יותר מופשט מפילוסופיה או מדע וכל הדברים. אבל מעבר לכך, יש פה גם אצל גישה חילונית, זה סוג של מוזה, סוג של אינספירציה, של השראה, כן? אז האם אפשר להבדיל בין הגברה לחפצה? אם נשאל את זה בצורה בריסקאית. והוויכוח הזה תם ולא נשלם, אני מתכוון לומר, אין בזה הכרח. אני חושב ש גם פילוסופיה וגם מוזיקה, מדע מסתמה לו. זה שהנרי פורד היה אנטישמי מוצר, אני לא אומר שלא לנסוע במכוניות שלו. אם כי אני לא אוהב לנסוע במכוניות גרמניות. אני חושב שזה גועל נפש שממשלת ישראל לוקחת למכוניות שרד גרמניות. זה גועל נפש. משטרת ישראל אומרת, יש עוד מכוניות. אפשר לנסוע בזה. אבל זה גועל נפש. בזמנו, כשהייתי צעיר, אני זוכר שהיה ממש חרם. לא משתמשים איתו שרד גרמנית. זה היה סוג של חרם, לא ייבאו לפה כמעט. אז נפרץ השער, התחילו לייבא פולקסווגן, את החיפושית וזה, ובקיצור, אחר כך, היום, זה אוטו גרמני, מה אתה מפקפק בכלל? בטח תקנה אותו. כן, היו אנשים יסודיים, עשו הרבה דברים ביסודיות. אז, בגדול. אבל אני אומר, זה גועל נפש. האוטובוס הציבורי, המונית הטובה, הטיפוסית, כל אלה, את הסרט גרמניה. טוב, אז לי יש מה שנקרא סלידה מהדברים האלה. אני גם חושב שמוזיקה זה חלק מנפשו של אדם, שפילוסופיה זה חלק מנפשו של אדם. חרם זה דבר אחר, חרם זה באמת דומה מה שפלסטה אמר בשם הרמב״ם, שלא לתת כוח, לא לתת כבוד לרשעים. אז הדבר הזה הוא כן שיקול, הייתי אומר. ואני לא הייתי הולך, אני חובב מוזיקה קלאסית, אופרות יש בעיה, כי זה בדרך כלל באישה. אבל לא הייתי הולך לשמוע את וגנר, ולא הייתי הולך לקרוא את היידיגר. אבל בסך הכל, זה לא איסור, זה כבר עניין יותר של תחושת הנפש. זה לא, אני חושב שאיש בעל שרוח יתחשב בזה. לא בטכנולוגיה, כמובן. טכנולוגיה זה באמת דבר שאינו שום קשר לשיר נפש, זה סתם, אם אתה תומך ברשעים, אתה תומך באנשים שרצו להשמיד אותך, למרות היסטוריה וזה, בסדר, זה כבר עניין אחר. בגין לא היה מוכן לקבל פיצויים, ולא היה מוכן לנסוע לגרמניה ולרחוץ יד לגרמניה. הוא היה ראש הממשלה המוסרי היחיד בתולדותינו. לא היה ראש ממשלה מי יודע מה מוצלח בהרבה דברים, אבל סך הכל מבחינה ערכית, מוסרית, ניקיון כפיים, היה כן, מרחק שנות אור ממה שאורגלנו אחר כך. אבל טוב, זה נושא אחר, לא לסייע להרשם, יש דבר כזה, יש דבר כזה, זה כיוון אחר. אז זהו, זה, איך אומרים, תם ונשלם, לא נשלם. אני חיפשתי אגב מקורות שדנים על זה היחיד שמצאתי על משה פיירשטיין. ואם תמצאו לי עוד, אם תמצאו לי עוד מקורות, אז כפי שאני תמיד מבטיח וזה לא מתבצע, אז בלי נדר אני אוביל אחריכם את המגבות שלכם לבית המרחץ. מה? אז יש דבר מאוד מעניין, כי שכחתי לדבר אותם. יש דבר מאוד מעניין שהמוטיבות של גור, בלז, כל מיני דברים, אלה הם מרשים רוסיים, כן? או על כל פנים הושפעו ישירות מרשים עצמם, אבל יש דברים אפילו לא רק הושפעו, אלא ממש. יש רבי מקלב. רבי מקלב היה שושלת אדמו"רים הונגרית, ויש להם שירי רועים הונגרים, שהם שרים בהונגרית. זה לא גיור שירים, זה ממש לקחת שיר גוי, זה לא שיר של עבודה זרה. על נושא של שירים של עבודה זרה, אם את זה אפשר לשיר ולהדביק את זה בתפילה, זה עוד נושא. על זה יש גם תשובות של משה פיינשטיין, יורדי החלק ב', אבל לא מצאתי יורדי החלק ב'. אז בזה יש דיונים, ואני זוכר שהרב נמצא לשר, רמי שיריך בזה, אבל גם בבית חסר לי יורדי החלק ב' וגם פה בספרי אמור הייתי יורדי החלק ב', אז מי שימצא יורדי החלק ב', אני לא אוביל את מגבתו אחריו לבית המלחץ, אבל אני אגיד לו תודה רבה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.